אנחנו, נדמה לי שפעם שעברה גמרנו בורר, נכון? פעם שעברה גמרנו בורר. טוב, אז אנחנו היום בתוכן שאני מזכיר שאנחנו עוברים בקצרה באופן יחסי על המלאכות. זאת הסיבה שאני גם לא נותן עדיין דפי מקורות לכל מלאכה, כי אחרת כל מלאכה תיקח כמה שיעורים. אנחנו מנסים איכשהו לעבור על כל הלמתת מלאכות. אז אני חושב שבשיעור הזה ובשיעור הבא עדיין בכל אופן ההספק יהיה של שתי מלאכות או משהו כזה, וברגע שנגמור את סידור הדפת נוכל לרוץ יותר מהר, כי אלה המלאכות המרכזיות שכל אחת מהן היא ארוכה, וגם לתמצת אותה בצורה כזאת זה דבר קשה. אז אנחנו עכשיו נדבר על מלאכת תוכן. במשכן תחנו את הסממנים כדי לעשות מהם צבע, את הסממנים, את הצמחים תחנו כדי להכין צבע מהם. וברמב״ם מבואר שיש שתי דרכים לעבור על איסור דאורייתא, אחד אב ואחד מלאכה. האב זה להשתמש בכלי מיוחד, כלומר לטחון בצורה מיוחדת באמצעות כלי. והתולדה, אומר הרמב״ם, זה לטחון בכלי לא מיוחד. למשל, אומר הרמב״ם, מי שחותך את הירק דק דק עובר משום תוכן. זה תולדה, אבל זה לא אב, כי זה סכין. אם הוא היה משתמש במגרדת או בכלי מיוחד לתחינה, זה היה אב. כיוון שהוא משתמש בסכין, זה תולדה. אבל זה עדיין דאורייתא. אלה הנקודות הכלליות, ועכשיו אנחנו ננסה לבאר את ההלכות שיוצאות למעשה מהדין הזה. אז קודם כל דבר אחד, כן?
האם גם יכול לומר שמת התוצאה לא אותו דבר? משהו תחון זה לא משהו שחתוך?
שאלה טובה. תכף אני אתייחס קצת. אז השלכות. השלכה אחת ברורה, שאסור לגרד גזר או דברים כאלה בתוך מגרדת, בתוך פומפייה, גרייטר, שאסור לגרד בשבת, שזה תוכן, למרות שזה לא חשמלי ולא זה, זה איסור תורה. זה דבר פשוט. דבר דומה לזה שאסור לקחת שום, למשל, ולעשות אותו בתוך המכתשת הזאת של השום, שגם זה יהיה איסור תורה. דבר נוסף, היום יש מודרני כזה שאנשים אוהבים תבלינים טריים. הם לא אוהבים לקחת ככה ולעשות ככה כמו שעשו אבות אבותינו ועדיין חלק מאיתנו, אלא יש כזה שמסובבים אותו והוא תוכן ישר, יש בפנים עץ קינמון, עץ של פלפל, אני יודע, לא יודע מה בדיוק, עושים ככה, אתם יודעים על מה אני מדבר? שזה תוכן במקום. אז ברור ששימוש בדבר כזה בשבת זה איסור תורה, כי זה ממש כלי שמיועד לתחינה, ויש בפנים איזה גוש צמח, גידולי קרקע, שתוכנים אותו, אז זה ממש איסור תורה. אז אלה דברים הפשוטים יותר. לגבי חיתוך ירקות דק דק, הרמב"ם כתב שחיתוך ירקות דק דק זה איסור תורה. לא כולם הסכימו עם הרמב"ם, יש כמה שיטות. אפשר להגיד שיש חמש שיטות בעניין, מה בדיוק? אני לא נכנס לכל השיטות האלה. דברי הרמב״ם הובאו להלכה בשולחן ערוך, ולכן אנחנו הולכים כדעתו של הרמב״ם שאסור לחתך הירק דק דק. שאלה היא, מה זה דק דק? כתב היראים, לא ידעתי מהו דק דק. מה זה דק דק? זה מאוד קשה להגדיר. דבר שמאוד לא ברור מבחינת ההגדרה. ויש מקום לדון בזה הרבה. יש כאלה שכתבו דק דק, זה יותר גדול ממה שאתה רגיל בדרך כלל לעשות. חתיכות גדולות יותר. כך כתב פשוט אז נדברו, ויש כאלה שכאלה. כתב פשוט שלו בספרו ברית עולם על שבת, הרב בנימין יהושע זילבר. יש כל מיני הגדרות מים. אני חושב שההגדרה שנראית מסתברת היא שדק דק זה אומר שזה איבד את הזהות שלו. ואני אסביר מה אני מתכוון. עיקר העניין של תוכן זה שאתה לקחת גוף אחד וחילקת אותו לחלקים הרבה. החלוקה לחלקים הרבה למעשה משנה את הזהות שלו. יש עכשיו משהו חדש, הוא לא מלפפון, הוא עכשיו סלט, הוא עכשיו משהו אחר. כשחותכים סלט, יש לפעמים שכל חתיכה כשמסתכלים עליה ישר מזהים מים בקלות. או אם זה עגבנייה, או אם זה פלפל, אם זה מלפפון. יש סלט שהוא חתוך דק שהשקיעו בו. אנשים צריך סבלנות, זה חתך ככה, או אדם סבלנות או כאלה ש... טבחים ומוחים שיודעים לעשות עם ה... לעשות זה מהר בלי לחתוך את האצבעות. אבל סלט מושקע לאט לאט. הרבה פעמים כשאתה מסתכל לחתיכות אתה יכול לראות את הצבע, אבל אתה יכול להתבלבל למשל בין עגבנייה לפלפל אדום או בין מלפפון לפלפל ירוק, שהקוביות הן מאוד קטנות. אתה יכול להסתכל, אם תיקח ביד אתה תוכל לזהות, זה לא עד כדי כך, אבל במבט ראשון כשאתה מסתכל זה נראה אותו דבר. אני חושב שזה נקרא דק דק, שזה איבד את הזהות שלו, זה כבר לא מלפפון, זה סלט, כולם ביחד עכשיו, הם נוצר כאן משהו חדש. לפי ההגדרה הזאת, יהיה מותר להכין סלט בשבת, אם מכינים אותו בחתיכות באמת, כשהן קצת יותר גדולות, ששמים לב, כל חתיכה, אם זה מלפפון, עגבנייה, ששמים לב בקלות, סלט שבקיצור פחות מושקע, סלט שיותר מהר מכינים אותו, בדרך כלל הוא יהיה בחתיכות כאלה. אמנם יש לימוד זכות, ואולי אפילו יותר מזה, למי שרוצה להקל לעשות דק דק, אם הוא עושה את זה צמוד לארוחה. וזה הנקודה הבאה, זאת הנקודה הבאה. אני רק אומר אותה עכשיו כדי שיתם מבוא להמשך. האם יש...
פומפייה זה לא דומה לחתוך דק דק?
פומפייה זה כלי מיוחד של תחינה. אז כלי מיוחד של תחינה זה בכל מקרה יסוד דאורייתא. ופומפייה זה ודאי מרסק את זה לרסק הזה. השאלה היא מה זה אומר. אבל כיוון שזה כלי מיוחד ואתה עושה מזה רסק כזה, אז אם יש פומפייה שהיא חותכת פרוסות, זה משהו אחר. פומפייה יש כל מיני סוגים, אבל הפומפייה הרגילה שעושה רסק, אז זה בוודאי לפי הרמב״ם מסתבר שזה יהיה איסור דאורייתא. עוד יותר לפי שיטות אחרות, צריך לראות איזה פומפייה, איזה גודל. אני אולי אתייחס עוד מעט קצת לכלי שעושים את הסלט היום, שזה אולי קצת קשור לעניין הזה.
אין שיטה שאומרת שתוכן זה רק אם השיניים תוכנות, לא צריכות לתכון עוד יותר?
יש שיטה כזאת. יש שיטה כזו, אבל כיוון שאנחנו לא מעבירים עכשיו שיעור מלא על תוכן אלא רק נקודות מרכזיות, אז לא נכנסתי לכל הפרטים. אני חושב שמה שאמרתי עכשיו בצירוף למה שאני הולך להגיד עוד רגע, בשורה התחתונה אני חושב שזה דבר נכון, אם כי יש כאלה שמחמירים יותר ויש כאלה שמקלים יותר, אבל זה נכון שיש גם שיטה כזאת בשו"ת מנחת שלמה. יש כן,
הרב אמר ששיטת הרמב״ם השיטות
הרבות זה עובר על דורייתא. יש שיטות שחושבות, יש מה שאמרתי חמש שיטות, יש שיטות שחושבות שחיתוך כזה יהיה מותר לכתחילה. יש לא כולם הסכימו עם הרמב״ם, יש כאלה שחושבים שתוכן זה תוכן, לא חיתוך ירק דק דק. יש כאלה שיבינו שזה אפילו מותר, אבל השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ם. יש כמה שיטות בראשונים שאני לא נכנס אליהם, אבל יש שיטות שחשוב שזה יהיה ממש מותר. הנקודה הבאה זה לאלתר. ותכף נחבר את זה לדברים האלה. הרשב"א טען שיש היתר של תוכן לאלתר. כמו שיש בורר לאלתר, יש תוכן לאלתר. שתוכן לאלתר מותר. בעל שלטי הגיבורים חלק על הרשב"א וסבר שאין היתר כזה של תוכן לאלתר. לאלתר זה דין מיוחד ובורר. כנראה שהרשב"א מבין שלאלתר זה משהו כללי שמשקף דרך אכילה נורמלית, שדבר שאתה עושה צמוד לאכילה שלך, וכל המלאכות שקשורות לאכילה יתירו לאלתר. כמו שלמעשה אדם, כל אדם תוכן בשיניים, אף אחד לא יגיד שזה איסור תוכן, אז יתירו אם זה גם קצת קודם, כי זה חלק מהאכילה שלך. אז לדעת הרשב"א לאלתר זה יותר כללי, והוא מתיר גם בתוכן. הבית יוסף הביא את הרשב"א וגם הרמ"א הביא את הרשב"א והסכימו איתו. עכשיו כאן יש מקום לברר באיזה צורה. ולמעשה מדברי הפוסקים האחרונים נראה שהם אימצו את הרשב"א, אבל לא בכלי מיוחד, לא בכלי מיוחד, אבל בדברים מסוימים, כמו למשל מה שהזכרנו בסלט, אז הם אימצו את הרשב"א. בכלי מיוחד גם יש עוד בעיה של עובדין דחול שעוד נדבר עליה, אז בכל מקרה כלי מיוחד זה לא יעזור. אבל למשל בסלט או בדברים נוספים שנדבר עליהם עוד רגע, מי שמכין סלט דק דק אבל הוא עושה את זה צמוד לארוחה, יש לו על מה לסמוך, כיוון שלשיטת הרשב"א זה מותר. וכיוון שהפוסקים הביאו את הרשב"א, אז למרות שיש כאלה שכתבו בכל מקרים שטוב להחמיר, אבל מי שעושה כך יש לו על מה לסמוך, מיוחד שיש גם כאלה שמתירים בכלל לעשות דק דק, ויש כאלה שמקלים יותר בהגדרה של דק דק. יש כל הסיבות כאן להקל. אז מי שיעשה סלט קצת יותר גדול, יש בזה עידור, אבל מי שרוצה לעשות סלט דק דק ולעשות אותו צמוד לארוחה, יש לו על מה לסמוך.
מה זה נקרא צמוד לארוחה?
זה דומה למה שאמרנו בבורר. זאת אומרת שזה יהיה כמה דקות לפני תחילת הארוחה. זה לא חייב להיות צמוד לאכילה. אבל כמה דקות לפני תחילת הארוחה, זה בצורה כזאת שאתה לא צריך על השנייה האחרונה, כי אדם, כל אדם יש לו זמן סיכון מסוים שהוא רוצה שהארוחה תהיה מוכנה, אבל כמה דקות לפני תחילת הארוחה הוא גומר את הסלט. הדבר הבא זה בננה ואבוקדו. בננה ואבוקדו הוא נושא שנחלקו בו הרב פיינשטיין והחזון איש. ולמה נחלקו על בננה ואבוקדו? בגלל שבננה ואבוקדו טען הרב פיינשטיין שגם אחרי שאתה מרסק את זה, זה נשאר גוש אחד. ולכן הרב פיינשטיין אמר, אם ההגדרה של תוכן לקחת גוף אחד ולחלק אותו לחלקים הרבה, אז ההגדרה הזאת לא תהיה בבננה ואבוקדו, שגם אחרי המאיכה עם המזלג נשארים גוש אחד.
זו אותה שאלה גם בפירה?
אותו דבר יהיה גם בפירה.
או
סלט ביצים. אם כי בפירה וסלט ביצים יש לנו סיבות אחרות להקל שעוד מעט נראה. סלט ביצים יש בעיה של השאלה שאולי שעל זה בעזרת השם נדבר בהמשך, שזה לא עכשיו. אבל לגבי פירה או סלט ביצים יש נקודות נוספות שצריך לדון עליהן לגבי ביצה בהמשך. החזון איש לא הסכים לדבר הזה. כמובן החזון איש כתב את זה לפני הרב פיינשטיין, אבל החזון איש מבואר לא כך. ולמעשה מי שעושה את זה בשיני המזלג, את הבננה ואת האבוקדו, ועושה את זה צמוד לארוחה, אז יש לו סיבה טובה להקל, כי אנחנו מצרפים עכשיו גם את דעת הרשב"א של תחינה לאלתר. וכיוון שהרב פיינשטיין מתיר, אז כאן יש סיבה טובה להקל, במיוחד כשיש צורך לתינוק או לדברים מסוימים של בננה או דברים כאלה, אז יש כאן עוד סיבות להקל. מורנו הרב ליכטנשטיין שליטה אמר פעם שעדיף את האבוקדו, היה בישיבה אמנם, יכול להיות שמציאות אחרת, היה אומר, למעך ישירות על הלחם. כי אם עושים את זה ישר על הלחם, אז גם זה איזה שינוי מסוים, עוד מעט נדבר על שינוי, וגם על הלחם זה באמת נשאר גוש ממש, אתה עושה על צלחת, לפעמים תעשה את האבוקדו, זה כן יתפרק יותר. אז הוא אמר, נמעוך את זה ישר על הלחם. מי שרוצה לעשות צלת אבוקדו, אז זה לא יעזור לו בהקשר הזה, אבל אפשר בשבת לעשות חתיכות אבוקדו, ולא סלט כזה רגיל. מי שבכל אופן מועך כרגיל, וזה נשאר גוש אחד, ועושה את זה צמוד לארוחה, יש לו על מה לסמוך, כי אנחנו מצרפים כאן את הרב פיינשטיין ואת הרשב"א ביחד. מי שאין לו בעיה, אז יכול לעשות הלחם או משהו כזה, ואז יכול להיות שזה יהיה יותר טוב. הדבר הבא זה תחינה בשינוי. תחינה בשינוי מותרת. אם זה בשינוי, כלומר, אם אדם תוכן למשל במקום עם המזלג, עם הצד האחורי של המזלג, עם קט המזלג או קט הסכין, או למשל שהוא עושה את זה על ידי כפית, אז במקרה כזה אפשר לדחון. ולפעמים יש כל מיני דברים שמספיק לך לעשות ככה, כל מיני דברים שאתה לא צריך תחינה יתרה, ואז תחינה בשינוי תהיה מותרת. יש מקום לדון עוד בתחינה בשינוי, אבל אני רק אומר את הדברים הכלליים, אז אני לא נכנס לכל הפרטים כאן. למה תחינה בשינוי מותרת? תראה, זאת שאלה באמת טובה. וכנראה שתחינה בשינוי, במיוחד כשהיא נעשית קרוב לארוחה, כנראה שהיא מפקיעה מזה לגמרי, כמו שלאלתר הופך את זה לדרך אכילה, אז כנראה שתחינה בשינוי, במיוחד אם זה כאילו קשור לארוחה, כנראה שזה מוציא את זה לגמרי מהשם של תוכן. יש מקום לדון ולהרחיב את זה יותר, אבל העניין של תחינה בשינוי זה דבר שכבר מוזכר בגמרה, כלומר, זה דברים מוקדמים יותר. ביום טוב יתירו בכלל וכל מיני דברים כאלה בצורה מעבר לזה, אבל כנראה, כמובן זה חידוש, כי הרי בדרך כלל בדאורייתא השינוי הופך את זה לדרבנן, וכאן שינוי מתיר לכתחילה. אז אנחנו צריכים להסביר ששינוי זה שינוי גדול, זה משהו שהוא או שהוא שינוי גדול מאוד, או שזה כאילו הופך את זה איכשהו לדרך אכילה, שזה מפתיע. אלה הכיוונים הכלליים של הסברות, ויש מחלוקת אחרונים איך בדיוק להסביר את זה, זה הכיוונים הכלליים, אבל יש מקום לדון בזה יותר. הדבר הבא זה דברים שאינם גידולי קרקע. אין איסור תוכן בדבר שהוא לא גידולי קרקע, אבל יש איסור מדרבנן להשתמש גם לדבר הזה בכלי שמיוחד לתחינה, בגלל איסור של עובדין וחול. ולכן מותר לרסק ביצים בשבת, כי ביצים הם לא גידולי קרקע. אבל אי אפשר להשתמש בהם על ידי פומפייה, כי פומפייה זה כלי שמיועד לתחינה. אז זה נכון שזה לא יהיה איסור תורה, אבל זה עדיין יהיה איסור דרבנן. מותר לתחון גבינה צהובה בשבת, אבל לא על פומפייה. תצטרך עם סכין לחתוך איזה חתיכות קטנות, אבל אין בעיה לחתוך גבינה צהובה לחתיכות קטנות, כי זה לא גידולי קרקע. ולכן מה שאמרתי על ביצים מקודם, שזה נכון שמותר, ודאי שמותר לקחת ביצים עם מזלג ולרסק אותם ממש. אבל כאן זה אפילו אם זה יהיה פירורים. אפילו ביצה קשה שתהיה פירורים ממש מותר, כי זה לא גידולי קרקע, ולכן הדבר הזה יהיה מותר. לגבי כלי, אז אמרנו שאסור להשתמש בכלי שמיועד לתחינה. למרות זאת, אם הכלי מבצע משהו שהוא לא תחינה, כתב הרב פיינשטיין, שיהיה מותר להשתמש בו לכתחילה, והוא לא יחשב כעובדין דחול. למשל, יש דבר כזה שנקרא חותך ביצים. מכירים את זה? עם הפסים הדקים? לא יודע אם יש איזה שם יותר טוב מחותך ביצים, אבל זה כאילו עושה פרוסות מהביצים. איך? מנדולינה קוראים לזה? זה דומה למנדולינה. פורס ביצים, פורס ביצים, נשמע לי טוב. פורס ביצים. אז פורס ביצים זה דבר, שום פה, לא יודע מה. פורס ביצים זה דבר שמותר להשתמש בו בשבת, בגלל שפרוסות זה לא נקרא תוכן. ובעיקרון אומר הרב פיינשטיין, אתה יכול לשים שם גם עגבנייה או משהו אחר שחותך אותו. אם יש לך משהו שחותך ירקות פרוסות, גם אם זה מכשיר מותר, כי פרוסות לא נחשבות לתחינה. וכיוון שאתה משתמש ב... ולמרות שאתה משתמש במכשיר כזה שמיועד לזה, זה בסדר, כי אם זה לא מיועד לתחינה, אז גם המכשיר לא נקרא עובדין דחול. ולכן מותר להשתמש בפורס הזה גם לחיתוך ביצים וגם לחיתוך ירקות אחרים. מהפורס ביצים לא כדאי, כי הוא יישבר, אבל יש אולי דברים קשים יותר שיכולים לעשות. או למשל, מכשיר מקצועי אסור משום עובדין דחול. אז יש כאלה שיגיד כל מכשיר מקצועי כזה, אבל אז הרב פיינשטיין אומר לא, זה רק מכשיר שמבצע פעולת חינה, אז אסור לעשות איתו ביצים. אבל חיתוך פרוסות זה לא פעולת חינה, שגם זה צריך אולי להסביר לנו את זה, זה לא דבר כל כך פשוט. ולכן מותר גם לקחת בבית, אם יש כזה שחותך גבינה צהובה בפרוסות, אולי לא של החנות, כן? משהו ביתי, אז גם זה מותר לעשות בשבת, אין עם זה בעיה. יש היום אנשים שאוהבים לחתוך סלט עם מכשיר ידני. שמים מכשיר, עושים, יוצא סלט, מבינים על מה אני מדבר? זה נהיה להיט בשנים האחרונות. יש כאלה שמאוד אוהבים את זה. הדבר הזה, האם מותר להשתמש בו בשבת? אז יש מקום לדון בעניין הזה. אני אומר בשורה התחתונה, שאם מדובר על הדק שמה שעושה את זה ממש כסלט דק, אז זה לא כדאי להשתמש, כי זה ממש דק, והדק הוא ממש דק, אתה לא יכול להבדיל בין חתיכות, הדק שם חותך ממש דק, וזה עם מכשיר מיוחד, אז זה לא דבר שנכון להשתמש בו. אם מדובר על חתיכות גדולות, שכשאתה חותך אותם, אז אפשר לזהות בקלות, שאפשר להגיד שזה סלט גדול, אז לפי ההגדרה הזאת של הרב פיינשטיין, מסתבר שיהיה מותר להשתמש במכשיר הזה, וכיוון שזה לא ברור לגמרי, אז ראוי לעשות את זה מי שרוצה להשתמש בזה צמוד הארוחה. זאת אומרת, מי שרוצה להשתמש במכשיר חיתוך בחתיכות הגדולות שלו, חתיכות גדולות, אני אומר חתיכות שעונות על הגדרים שאמרתי קודם, שזה לא שכל חתיכה אתה מזהה אותה, שכל חתיכה כאילו עומדת בפני עצמה, והוא רוצה את זה צמוד לארוחה, יש לו על מה לסמוך. עוד כמה דברים בעניין תוכן. אין תוכן אחר תוכן, וכיוון שאין תוכן, כן.
לגבי הפורס ביצים שהרב פיינשטיין אמר שלא עשו משום עובדין דחול, אני חוזר לשאלה של בצלאל, כאילו מה הרב אמר, זה לא כל כלי שנחתו לאיסור לצורך מקום מותר?
לא, זה לא מדין טלטול מוקצה. טלטול מוקצה, כלי שמחתו לאיסור לתור הזה, זה טלטול מוקצה. אבל בלי קשר לטלטול מוקצה.
גם השימוש מותר, לא?
אז זאת שאלה, קודם כל צריך להגדיר לנו שחיתוך דק של פרוסות הוא לא קשור לאיסור תוכן. שזה דבר אחד. ודבר שני, שלעשות את זה במכשיר מקצועי, זה לא עובדין דחול. תשמע, ליבי אומר לי, אני לא בטוח ב-100%, ליבי אומר לי שאם תשקיע מאמץ, תמצא מי שאוסר. צריך להתאמץ. אבל אם מתאמצים, בדרך כלל החבר'ה שלנו יודעים להתאמץ כדי לחפש מישהו שמתיר. אתם מכירים הרי את התוכנה של גוגל, נכון? יש תוכנה בגוגל, הולכים להם, לא מציאו, זה יצא עוד מעט בטח, שאתה כותב שאלה, אתה כותב תשובה, ולוחץ אנטר, אתה מקבל את הרב. הרי ככל שאתה תחפש יותר, אתה תמצא בסוף, זה בסדר, שראה כמה אתה משוטט. אז אנחנו יודעים לחפש את הרב המתיר, אבל אם תרצה, תמצא בטח מי שאוסר. לא זכור לי כרגע. אני מתאר לעצמי שבחיפוש של חצי שעה נמצא את זה. מה זה? כי אם אסור, כלי מיוחד, עובדין דחול, אבל בעיקרון בסדר. אנחנו חושבים שזה בסדר, כי זה כלי. החותך סלט זה יותר חידוש. כי החותך סלט, הכלי הזה עצמו, עם חלק אחד הוא ממש תוכן. ועם חלק אחר אתה אומר, אולי כאן זה לא תוכן. כלומר, זה חידוש הרבה יותר גדול עם הכלי של הסלט האמיתי. הורס ביצים זה חידוש יותר קטן. זה של הסלט הוא חידוש יותר גדול, וזה אני בטוח שיהיו כאלה שיעשו. זה לא פשוט כל כך, ולכן אמרתי לעשות את זה צמוד לארוחה. זה יותר מסובך. אין תוכן אחר תוכן, לכן מותר לקחת ביסקוויטים ולפורר אותם בשבת, כי פעם זה היה קמח. מותר לקחת גוש של סוכר ולפורר אותו. אסור להפוך את זה לאבקת סוכר, כי זה כבר משהו חדש, אבל לסוכר מותר. אתה יכול לקחת גוש ולפורר אותו לסוכר. אתה יכול לקחת מלח ולפורר אותו. אתה יכול לקחת כדור של תרופה, אם רוצים לפורר את זה, את הכדור, לפעמים רוצים לתינוק או משהו כזה, לפורר את הכדור, מותר בשבת לפורר את הכדור. היה מקום לדון בזה, אבל להלכה אנחנו מקילים בזה, הרמה היתיר לפורר לחם, פוסקים אחרים.
במבה וביסלי.
מה אתה אומר?
במבה
וביסלי. כן, נראה לי שגם כן במבה וביסלי.
אני מניח שאח לי ידע את זה לפני שהוא.
כן, נראה לי בסדר, כן. יש דיון לגבי שוקולד, כמובן שאנחנו מדברים על שוקולד זה לא במגרדת אלא בדרך אחרת, אבל למעשה נראה להקל בדבר הזה שגם שוקולד אחרי שאתה מפורר זה פחות או יותר, אין תוכן אחר תוכן שזה חוזר למצב פחות או יותר המקורי שהיה קודם. אסור לקחת דברים שהשתנו לגמרי, חרס אסור לפורר בשבת או דברים כאלה, זה סיבות אחרות, אבל בעיקרון אין איסור תוכן אחר תוכן. ואני אגיד שני דברים בקיצור ובזה נסיים איסור תוכן. גזרות דרבנן גזרו משום תוכן שאסור להשתמש בתרופות בשבת, כיוון שפעם כל התרופות היו ממש מכינים אותם, שוחקים אותם, אז משום גזרת שחיקת סממנים אסור להשתמש בתרופות בשבת, למרות שאסור התירו לחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה זה אומר או שחלש כל גופו או שנפל למשכב. זאת אומרת או שהוא קצת כאב ראש זה עדיין לא חולה שאין בו סכנה, אבל חלש כל גופו זה יהיה חולה שאין בו סכנה. אני חושב שרוב האנשים היום משתדלים לא לקחת כדור על כאב ראש קטן, אלא להשתדל שהוא יעבור, אבל יש כאלה כל דבר לוקחים כדור, אז בשבת חושבים פעמיים, לא לוקחים כדור על כל דבר, אבל אם יש לו מיגרנה גדולה שכל גופו חלש, מותר לקחת כדור. אם הוא מרגיש חולשה בגוף וכל הגוף, יהיה מותר לקחת כדור. היתר נוסף שיהיה מותר לקחת כדור זה ברפואה מתמשכת, כמו אנטיביוטיקה. שהוא התחיל אותה לפני שבת, יהיה מותר להמשיך אותה בשבת, למרות שעכשיו אין לו בעיה, הוא מרגיש בסדר, הוא לא ברמה כזאת, אבל כיוון שזה רפואה מתמשכת, בוודאי אנטיביוטיקה, יהיה מותר להמשיך בשבת. עכשיו יש כאלה שרצו להתיר בכלל, כי היום אין את הגזרה הזאת של, אין כאילו את המציאות הזאת של שחיקת סממנים, אבל למעשה אנחנו לא נוהגים להתיר בצורה סוחפת. אבל מה שאמרתי לכם עכשיו מתיר את רוב הדברים בסך הכל, חוץ מדברים מסוימים שבסדר, אדם על דברים קטנים, אדם לא ייקח כדור בשבת, אולי סגולת השבת תעזור לו שזה יעבור גם בלי כדור, אבל בכל מקרה זה דברים שרוב האנשים לא לוקחים היום, אז זה לא כל כך כל כך נורא. ודבר אחרון שאסור לגרד בוץ שעל המנעל משום איסור תוכן, כך נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן שין ב' בסעיף ז', מקורו בדברי הגמרא, בוץ אסור. עכשיו אם זה נוזלי אז לא תהיה בעיה, אם זה גוש אז יהיה אסור. עכשיו יש מקום לדון בעניין הזה, גם השדה שלך יש מקום לדון בזה, ולמעשה מותר ללכת חופשית. כלומר אם אתה רואה בבעיה שיש לך בוץ, תסתובב עוד שתי דקות בחוץ, אפילו תעשה ככה, תסתובב קצת, זה בסדר, כי זה תוך כדי הליכה וזה פורר כאן, זה בסדר, אבל להתחיל לגרד את זה ממש, לא מגרדים בשבת. וזה עברנו על איסור תוכן, ואומנם עוד פעם הספקנו רק מלאכה אחת, אבל מה לעשות, אם יש מלאכת תוכן, זה יכול לקחת חודשיים ללמד כל דבר פה, ולפעמים זה טוב, עשינו ככה מבט מהיר על תוכן, בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נלמד את זורה ואת לש, ולש זה מלאכה ארוכה, מסובכת, קשה, אולי קשה יותר מכל המלאכות. יש משהו מאוד מסובך בלש, ואנחנו ננסה לעשות את זה בצורה פשוטה, כי יש לנו רק 20 דקות, כי אנחנו צריכים משאירים קצת לזורה, לא לזורה, כן, למרקד, סליחה, זורה עשינו, מרקד, קצת למרקד ולש, ואחר כך אנחנו נצטרך אולי לעשות פעם אחת על אופר, אופר זה מביא מה זה, זה כל מלאכת בישול. אז במבשל הולך להיות כאן משהו אחר, אנחנו נצטרך לוח גדול, ואנחנו נעשה סקירה על כל מבשל, בחצי שעה, וזו סקירה שתצטרכו להחזיק קצת ראש, כי מבשל זה חצי שנה לעשות וחצי שעה, אבל אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, ואז נמשיך לשאר המלאכות בצורה יותר מהירה בעזרת השם, ואחרי זה אוכל להגיע לכללים, ובעזרת השם מקווה שעד סוף השנה נעבור על המתת מלאכות ועל כללים, כללי שבת בעזרת השם. טוב.